רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות שין 7, בית מלאכה דיגיטלי למייקרים, המוביל את מהפכת הייצור הדיגיטלי ומציע סדנאות עשה זאת בעצמך. איך אתה יודע שאתה מייקר בנשמתך? אם אתה נכנס לחנות לכלי עבודה ומרגיש בבית, או אם היו לך מעל 10 סוגי לגו שונים, סימן שאתה מייקר. שין 7 הוא מגרש המשחקים האולטימטיבי לכל מי שאוהב ליצור. לופט של 450 מטרים רבועים עם מכונות CNC, חיתוך לייזר, מדפסות תלת מימד וכל מה שמייקר צריך בארגז הכלים שלו. בשין 7 תמצאו עמדות עבודה מגוונות וחללי סטודיו פרטיים וגם מקום מפגש לחובבים ומקצוענים בעולם היצור הדיגיטלי, עם סדנאות, הרצאות ותערוכות למגוון קהלים. שין 7 ברחוב שוקן 7, קריית המלאכה, תל אביב, ובכתובת shin7.com. חברי מועדון המאזינים של עושים היסטוריה מוזמנים לסדנת מבוא למייקינג בשין 7 מהדרכת ארנון זמיר, המגיש של עושים טכנולוגיה. הסדנה תתקיים ב-15 בפברואר בשעה 6 בערב, ובה תוכלו להתנסות בעיצוב והדפסה תלת מימדית, חיתוך בלייזר ועוד. לפרטים נוספים והצטרפות למועדון המאזינים, members.ranlevy.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. קודם כל התנצלות, מי שמרגיל לקול שלי אז שם לב שאני טיפה נשמע קצת כמו הסנדק. אני מתנצל, הקיץ הגיע אבל אצלי כנראה בדילי, אני קיבלתי את הווירוס של החורף. אני כן קיבלתי את החיסון, אבל הפעם לא פגעתי. אז מצטער על הכל. לפני שאני אציג את האורחת שלי, לפניי, אני רוצה להזכיר לכם שאתר הבית שלנו הוא ranlevy.com. שם תמצאו איך להירשם לרשימת התפוצה שלנו במייל ובוואטסאפ. וגם אנחנו התחדשנו באפליקציה חדשה למשתמשי האנדרואיד, אפליקציה שלנו של רשת עושים היסטוריה. תוכלו להוריד אותה מהאנדרואיד מרקט וליהנות ממנה. אז תתחדשו. זהו, ועכשיו יש את הכבוד ואת העונג לארח באולפן שלנו את עורכת הדין תמר גולן, שהיא למעשה בין המומחים המובילים בארץ בתחום דיני העבודה, ורצית להגיד שלום תמר.
שלום גיל.
אז לתמר ולי יש היכרות, ההיכרות היא ארוכת שנים, ופשוט אספר לכם שילדיי קוראים לה סבתא. אז תמר ואני מקורבים, אמא של אשתי, חמותי, ומעבר להיכרות אישית, גם יש לנו אפילו היכרות משפטית משותפת. תמר ייצגה אותי בעבר, בהצלחה מאוד מאוד מרובה. אולי, אפשר לנו גם הזמן אפילו נספר על המקרה הזה, כי כאן אני מופיע גם בתור העובד, ותמר בתור המייצגת שלי, ואני חושב שיש שם היה סיפור מאוד מאוד מעניין. לפני הכל, כמה מילים על תמר. היא נולדה ומתגוררת בתל אביב, היא נשואה, היא אימא לשלושה ילדים מקסימים, אחת ממקסימה במיוחד, וסבתא לשבעה נכדים. ובוא נגיד ככה, מבלי לגלות את גילה, נאמר ככה שהיא הייתה כבר לפני שנים, הייתה יכולה לצאת כבר לגמלאות, ואני חושב שהרבה נשים בגילה ובמעמדה היו נהנות מתרבות הפנאי וזמן איכות עם הנכדים. תמר, אני חושב להיות, מגיעה למשרד בשעות הבוקר הדי מוקדמות ויוצאת, אם אני רוצה להשיג, לתפוס את תמר, זה בדרך כלל בין 9-10 בלילה, זה הזמן הטוב, כי זה בדרך הביתה. סליחה, טעות, לא בדרך הביתה, בדרך לחדר הכושר. תמר כל ערב מקפידה שעת כושר, ואז נגמר היום. אז שלום לך.
שלום.
תמר, את עוסקת בתחום של משפטים, אבל תחום מאוד מיוחד, תחום דיני עבודה. ולמה אני אומר תחום מיוחד? כי לא הרבה מכירים את התחום הזה. הרבה אנשים ואנשי עסקים נוטים לחשוב שדיני החברות מכסים גם את דיני העבודה. וכל עורך דין שעוסק גם בדיני חברות, יכול גם לחסות את הפינה שנקרא דיני עבודה. ואת בחרת להתמקצע, ולמעלה מ-40 שנה, את עוסקת בתחום הזה. אז קודם כל תספרי, מה מיוחד בתחום דיני העבודה?
אז קודם כל, לא רק אנשי עסקים חושבים שכל עורך דין יכול לחסות את התחום הזה, אלא גם חבריי למקצוע לא כל כך מכירים את התחום, לא מבינים את המרחב הגדול שבו הוא עוסק, ולא מבינים את המהות של התחום הזה. ממש לא מבינים, ולפעמים לדאבוני אי ההבנה גורמת גם נזק למי שבא לקבל את הצטם. אז התחום הזה מאוד מאוד התרחב ב-15 שנים האחרונות, והוא כולל היום כמעט את כל תחומי עולם המשפט, למעט, כמו שאני אומרת לעורכי הדין במחלקה שלי, את העברות בטאבו. כי הוא כולל גם דיני חברות, והוא כולל גם משפט מנהלי, והוא כולל את חוק העונשין, והוא כולל את החוק הפלילי, והוא כולל את חוק החוזים, והוא כולל את חוק הקניין בכל מה שקשור לתחרות כן לא, ולסודות מסחריים כן לא, ועוד הרבה חוקים אחרים שהעולם הזה מכיל אותם, מתייחס אליהם, וחייבת להיות בקיאות בהם כדי באמת לעסוק בתחום הזה.
אם אני לא טועה ותקני אותי, זה למעשה די דומה לדיני משפחה, שיש מערכת נפרדת של בתי משפט. זאת אומרת, מערכת המשפטית המסחרית, היא לא מכילה בתוכה את תחום דיני העבודה.
כן ולא. כי זה נכון שיש מערכת בתי דין לעבודה, שהיא מערכת ייחודית ומיוחדת, אבל גם מערכת המשפט הכללית עוסקת בכל הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, בהיבטים כאלה ואחרים שבאים לפניה. אז כן ולא, להבדיל מעולם המשפחה, שהוא במאוד, מאוד ייחודי, וגם סדרי הדין בו הם שונים לחלוטין, סדרי הדין בבתי הדין לעבודה מאוד מאוד דומים, כמעט זהים, לסדרי הדין בבתי המשפט האזרחיים הרגילים.
זאת אומרת שיש מקרה לפנייך, את יכולה לבחור אם לגשת לבית...
לא, לא, ממש לא, לא, לא. הסמכות היא סמכות בלעדית של בתי הדין לעבודה. מערכת המשפט האזרחית מדי פעם חוטט, כשמובא לפניה נושא שהוא רחב יותר, היא עוסקת גם בנושאים הבלעדיים של בתי הדין לעבודה. תן לך דוגמה, למשל, כל נושא ההטרדה המינית הוא נושא שהוא ייחודי לבתי הדין לעבודה. עכשיו עולה השאלה, האם תביעות נזקיות שהן תולדה של הטרדה המינית, האם הן בסמכות בתי הדין האזרחיים או בסמכות בית הדין לעבודה? אנחנו במסגרת המחלקה, המשרד קודם, חשבנו שזה, כיוון שהתולדה היא תולדה של הטרדה מינית, על כל המערכת שלה, שהיא כולה בסמכותו הבלבדית של בית הדין לעבודה, ראוי ונכון שגם הנזיקין ידונו באותה מערכת, שמכירה את החוק, יודעת אותו ובקיאה בו. מה בית משפט עליון? בית משפט שלום לא הסכים איתנו, המחוזי כן הסכים איתנו, וכשזה הגיע לבית משפט עליון, הוא חלק על דעתנו. ולמרות זאת, אני עדיין חולקת על דעתו של בית המשפט העליון.
אבל נכון להיום, זה נושא הזה יידון מחוץ...
לא, זה סמכות מקבילה היום.
המקבילה, גם וגם.
מה שקבע בית משפט עליון, זו סמכות מקבילה, יכול התובע לבור לו את מקום ההידיינות, זה הרע מכולם.
עכשיו, כן. מדברים על הטרדה מינית, אני רוצה לשאול מקרה, נשיא מדינה לשעבר שנמצא אשם בהטרדה מינית ונכנס גם לכלא, גם השתחרר, אבל זה לא נדון בבית דין לדיני עבודה.
לא, כי שם זה נדון בהיבטים הפליליים של ההטרדה מינית. הטרדה מינית יש לה פן אזרחי שהוא בסמכות בתי הדין לעבודה, ויש לה פן פלילי שהוא בסמכות מערכת המשפט שעוסקת בפלילים. כיוון שאצלו הייתה שאלה בכלל העבירות שלו, היו עבירות שעולות כדי עבירות פליליות, לכן זה נדון במסגרת בתי המשפט הפליליים.
הבנתי. עכשיו אני אתן לך שאלה, לפני השיחה איתך, בחרתי לשאול מכרים, חברים, אנשי עסקים, כמה שאלות שחשבתי שגם יעניינו גם את המאזינים. שאל אותי חבר שאלה, ובכוונה על מנת להיות היום פתוח, ישנה מנהלת בחירה בחברה. והיא מנהלת רומן עם עובד בחברה, היא המנכלית, לצורך העניין, יש לה רומן עם אחד העובדים, רומן חופשי מתוך הבנה, ולימים הקשר הזה מתקלקל, והרומן הזה מסתיים, והעובד בוחר להגיש תלונה על הטרדה מינית. יש לו קייס, הרי אם שתם עשו את זה בהסכמה, מה קורה כאן?
בהחלט. חוק למניעת הטרדה מינית קבע, ובא מערכת המשפט ואחריו וחיזקה את הקביעה הזאת, שאסור לבעל מרות לקיים איזושהי מערכת יחסים עם מי שנתון למרותו. זה הכלל הבסיסי. ההיגיון של הכלל הזה הוא שמי שנתון למרותו של בעל המרות, לא בהכרח הרצון שלו הוא רצון כנה ואמיתי, לפעמים הוא בא מחמת הכורח, ויש בכל מערכת היחסים הזאת את האפקט של ניצול. כדי למנוע את האפקט הזה של ניצול, בא המחוקק, ובעקבותיו מערכת בתי המשפט, וכשאני אומרת בתי משפט, זה גם בתי הדין לעבודה וגם בגץ, ותכף אני אסביר מה ההבדל ביניהם, ששניהם גם יחד קבעו שכשיש יחסי מרות, מערכת היחסים אסורה.
אסורה.
מה יעשו שניים שמתאהבים במסגרת יחסי מרות? יחשפו את הרומן או הקשר ביניהם, ותארך הפרדה ביניהם.
זה למנת למנוע כשלים עסקיים בתוך הארגון.
למנוע ניצול לרעה של המרות.
הבנתי.
כי יש, לאורך כל הדרך אנחנו נראה איך יש ניצול לרעה של המרות. הפסיקה שפסקה את זה בעצם, היא גם של בגץ וגם של בתי הדין לעבודה. בגץ חזר על אמרות בתי הדין לעבודה, אבל היא עסקה באמת בשני מהנדסים שעבדו באותו מקום עבודה. אחד מהם היה נשוי, השני היה פרוד, והם ניהלו איזושהי מערכת בהסתר. כי באמת, בדרך כלל מערכות היחסים האלה, הן מערכות שאנחנו לא חושפים אותן לאין כל, בייחוד כשאחד מאיתנו יש לו מערכת קשרים מחייבת. לימים נפרדו השניים, הנשוי התגרש, והתחתן עם מישהי אחרת, ואז היא כנקמה הגישה באמת תביעה לבית הדין לעבודה, לפיצוי על הנזק שנגרם לה. בא בית הדין והוא זה שטבע את העיקרון הזה, שהייתה פה, היה פה ניצול. כיוון שהמערכת הייתה בהכווה, הוא ניצל לכאורה את היתרון שלו עליה, לא לחשוף את הקשר, ולכן הוא קיים איתה את מערכת היחסים בהכווה, ולכן, כיוון שהיה לו יתרון והייתה לו השפעה גם על רמת ההסתכרות שלה וגם על העלאת הדרגה שלה, לכן היה בזה ניצול לרעה של מערכת היחסים ביניהם. אגב, גם אני מנהלת איזשהו מקרה דומה שהניצול לרעה היה לאחר תום הקשר. כשאחד מבני הזוג הגיש תלונה לגבי השני בכלל על איזושהי התנכלות אחרת שכאילו לא קשורה למערכת היחסים. הוא ידע על הפרשייה האחרת או על העובדות האחרות כתוצאה ממערכת היחסים שהייתה ביניהם.
לא הבנתי, סליחה, אתה צריך להסביר את זה שוב.
היו בין שני אנשים מערכת יחסים.
בוא נדבר.
מערכת יחסים.
אחד הוא מנהל ואחד הוא...
אחד הוא בעל מעמד גבוה יותר, תה ביניהם מערכת יחסים ארוכת טווח שהתנהלה בהסתר. לימים נפרדו השניים, ואז מיד אחרי הפרידה הגיש אחד מהם תלונה על השני.
תלונה בחברה או תלונה?
תלונה בגוף, שהתלונה התבססה על מערכת עובדתית שנודעה לו תוך כדי מערכת היחסים.
הבנתי.
ואז זה עולה כדי הטרדה מינית, כדי התנכלות שהיא תוצאה של הטרדה מינית. שההטרדה המינית היא באמת העובדה שהיה לו יתרון, הראיה, הוא ניצל את היתרון הזה.
זאת אומרת, המלצה שלך חד משמעית, אם מקרה ויש כאלה דברים, צריך לדווח עליה. אם מקרה של מנכלית, אז צריכה לגשת לדירקטוריון ולהגיד, דעו לכם, יש לי מערכת יחסים עם אחד העובדים, ואז את אומרת, זה כביכול בני הזוג, יש להם איזושהי הגנה היה ותהיה תלונה בעתיד בתחום הזה.
אנחנו אגב ממליצים את זה לכל הגופים שאנחנו מייעצים להם, ועשינו מעשים כאלה, זאת אומרת, הפרדה כזאת, לא פעם ולא פעמיים.
האם יש בגופים גדולים אנשים שהם אמונים שלהם פונים?
בוודאי, זה חלק מהחוק. החוק מחייב כל מעסיק למנות ממונה או ממונה על הטרדה מינית, שדבר התלונה חייב לבוא בפניה, והיא זאת שמבררת את התלונה, ופוסקת בסוף, או בודקת, ואחר כך מגישה מסקנות, האם אכן המקרה עלה כדי הטרדה מינית.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הפרק בחסות מדעטק חיפה, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, המזמין חברות הייטק וטכנולוגיה לקחת חלק בתערוכת דיג'יטל מי שתתקיים בקיץ 2018. בקיץ הקרוב תעלה במוזיאון הלאומי למדע ולטכנולוגיה תערוכה חווייתית ראשונה מסוגה בעולם. תערוכה שתעסוק בזהות הדיגיטלית האישית שלנו בעולם הווירטואלי. המבקרים בתערוכת דיג'יטל מי יוכלו להתנסות בטכנולוגיות ומיצגים השופכים אור על שאלות של יצירתיות, קהילתיות, ביטוי אישי ותוכן מותאם בעולם הווירטואלי, כמו התנסות עם טכנולוגיות זיהוי פנים, מציאות מדומה, פרופיילינג ועוד. מדעטק מזמין חברות המפתחות טכנולוגיות בתחומים הקשורים לתערוכה להציג אותן בפני המבקרים, למעלה מ-300,000 איש, ולקחת חסות על האירוע. חברות המעוניינות בפרטים נוספים מוזמנות לפנות אל נוגה צימרמן, מנהלת פיתוח המשאבים והשיווק, בטלפון 054-4474-909 או במייל noga.zimmerman@madatech.org.il. מספר הטלפון והמייל מופיעים גם בבאנר של המדעטק באתר של עושים היסטוריה, ranlevi.com.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
לפני שאני אעלה עוד כמה דוגמאות ושאלות ששאלו אותי, רציתי קודם כל קצת לספר טיפה על הקריירה שלך ולשאול אותך. את למעשה התחלת הקריירה בתור שכירה באחד משרדי עורכי דין המובילים בארץ בתחום דיני עבודה, אבל אחרי פרק זמן החלטת לצאת לחיי עצמאות, וניהלת משרד עצמאי במשך הרבה מאוד שנים. אז קודם כל, בואי תספרי קצת, מה גרם לך לעזוב תפקיד מאוד מאוד טוב, מאוד מוצליח, ולצאת לדרך עצמאית, וזה היה בתקופה אז שנשים לא פתחו משרדים, ולא כל שכן בתחום דיני העבודה. זאת אומרת, עשית מהלך כפול שצריך בו הרבה אומץ, הרבה תעוזה.
זה אכן נכון. אני באמת עבדתי כשכירה אצל מנחם גולדברג, זיכרונו לברכה, שהוא היה הראשון שהקים משרד למשפט העבודה במדינת ישראל, שייצג אך ורק מעסיקים. ועבדתי אצלו, ואצלו נחשפתי לתחום. אחריו עברתי להיות רשמת בבית הדין לעבודה, ושם אחרי תקופה מאוד קצרה החלטתי שזה לא מספיק מעניין כדי ששם אני אמשיך את דרכי המקצועית, וניסיתי לחזור למשרד, וזה פשוט לא הסתדר, ואז פתחתי משרד.
ואת ניהלת משרד שהפך לאחד הגדולים בתחום שלו בישראל.
זה נכון, ניהלתי אותו במשך כ-30 שנה, הוא הפך לאחד מארבעת המשרדים הגדולים במדינה, שנקראים משרדי בוטיק בתחום משפט העבודה, ובאמת במסגרת המשרד וגם היום במסגרת המחלקה, אנחנו מנהלים את התיקים הגדולים ביותר שנועלו אי פעם במשפט העבודה במדינת ישראל.
אז לפני שנבקש שתתני לנו דוגמה של תיק גדול או תיק מעניין, עד כמה שאת יכולה, את מדברת במסגרת המחלקה. את למעשה עברת שינוי בשנה האחרונה, ואת למעשה התמזגת לתוך משרד.
זה נכון, בשנה האחרונה החלטתי להשתלב ברוח שמתחולל במדינת ישראל בשנים האחרונות, של מיזוגים בין משרדים, והתמזגתי לתוך משרד מסחרי גדול, שעושה גם במסחרי וגם בנדלן, משרד פירון, שם אני מנהלת את מחלקת דיני עבודה.
אז בינתיים אני ככה, לפני שנשמע עוד כמה מקרים, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, שאני יודע שהרבה מהמאזינים מאוד מאוד רוצים לשמוע, באמת עכשיו את התשובה, על, על החוקיות או אי החוקיות של סעיפים של אי תחרות. היום בעיקר בעולם ההייטק יש לזה כל הזמן שיח חברים, כמעט בכל יום שישי, כולם אומרים, אין, אני יכול לחתום על זה, אבל זה לא תופס, זה הכל שטויות. אז זה שטויות?
כן, אכן כן. אכן כן.
זה תשובה מעורך הדין, זה שטויות, אוקיי.
זה אכן כן, ויש לי ויכוח כזה עם מעסיקים כמעט יום-יום, שכל מעסיק מחפש את הדרך באמת להגן על העסק שלו. אבל מה לעשות, בסוף שנות ה-90, הסוגיה עלתה בפני בית הדין הארצי לעבודה, כאשר עד אז הוצאו צווי מניעה כנגד אי תחרות של עובדים, גם עד כדי הוצאת צווי מניעה נגד ספרים, ספר עזב מספרה, אלה היו התקדימים, אז בית הדין לעבודה מנע ממנו מלפתוח מספרה או לקבל את אותם לקוחות.
זה אמיתי?
כן, אמיתי לגמרי, את אותם לקוחות שהוא נתן להם שירות במסגרת המספרה.
לי יש ספר בידו במעולה, אני יכול להמליץ לכל הגברים, קוראים לו ג'ילט, הוא עושה עבודה טובה.
כן, אז הגענו לכדי אבסורד. תמיד שמגיעים לכדי אבסורד, אז באה מערכת המשפט וממתנת את האבסורד על ידי הלכה קיצונית שנייה, שהיא עוברת באמת לקיצוניות. ואז עלתה הלכת צ'ק פוינט, אנחנו קוראים לה. צ'ק פוינט הייתה אז בראשית דרכה, והיה לה מהנדס שהיה סמנכ"ל הפיתוח שם, שהוא היה מהנדס תוכנה. לימים הוא החליט לעזוב ולעבור לחברה אחרת, וצ'ק פוינט פנתה לבית הדין לעבודה לקבל צו איסור תחרות נגדו. בית הדין הארצי ביטל את הצו שניתן בבית הדין האזורי, כאשר כתב כבוד הנשיא דאז אדלר, וזה, זו הלכה שממשיכה והולכת איתנו עד היום, שהסוד שהיה איתו של התוכנה מתיישן אחרי 6 חודשים, ולכן אין טעם להגבלת עיסוק, והגבלת עיסוק תיתכן רק בכל מקרה שיש סוד שהוא כאין פטנט. כלומר, רק אני, אם אני כמעסיק, יכולה להוכיח שיש לי סוד שהוא אכן סוד חבוי, שאומנם לא רשמתי עליו פטנט, אבל אם הוא יחשף בפני המתחרים, הם עלולים להתחרות בי, אבל אני צריכה להוכיח באמת סוד אמיתי שכמעט עולה כדי פטנט, רק אז אני אוכל לזכות בסעד הזה, וגם אז מתן הסעד מותנה בתשלום על ידי המעסיק. כלומר, אם אני רוצה להגביל עיסוק של עובד, אני חייבת לשלם עבור זה. אגב, בו זמנית, חודשיים אחרי, יצאה הלכה דומה לחלוטין על ידי בית המשפט העליון.
זאת אומרת,
של מה... עצמאי, ובית משפט עליון הלך בדיוק בדרכו של בית הדין הארצי לעבודה. כאשר שניהם גם יחד הלכו בעיקרון של חופש העיסוק, חוק כבוד האדם וחירותו, חירות האדם לעסוק בכל עיסוק שהוא רוצה, ומניעת הגבלת העיסוק של האנשים, גם בעלי עסקים.
זאת אומרת, היום עובד שמבקשים ממנו לקיים, לעמוד מאחורי הסכם התחרות, למעשה צריך לקנות את זה ממנו.
נכון.
זאת אומרת, זה יכול להיות בחודשי שכר. By the way, זה לא אומר שהוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול לעבוד בתחום שנמצא בתחרות ישירה עם המעסיק הקודם שלו.
נכון.
זה התחרות, זה לא אומר שאתה חייב לשבת בבית.
לא, לא, לא. הוא יכול בהחלט לעבוד, לא בתחום המדויק שבו הוא עבד אצל המעסיק הקודם.
אבל כעיקרון, בקיצור, רוב ההסכמים האלה שהיום מבקשים ועובדים לחתום, פשוט זה סתם שטות שקשה מאוד לאכוף אותם.
קשה להגן עליהם. נגיד ככה, קשה יהיה מאוד להגן עליהם.
אז בואו נחזור בחזרה למשרד ולמקרים הגדולים. אתם רואים היום שאתם עובדת עם החברות הגדולות ביותר. מה היום מטריד את החברות? איזה תחומים בתחום דיני העבודה היום את רואה אותם בתור הנושאים הכי עכשוויים עכשיו שדנים בהם, עובדים בהם?
התחום באמת שמעסיק ומטריד את כולנו כמעט מדי יום ביומו, זה קודם כל באמת תחום ההטרדה המינית, כי זה תחום שמאוד התפתח בשנים האחרונות, והוא חולש על כל המתחם כולו. אז יש לנו כמעט מדי יום איזושהי פרשייה אגומה של הטרדה מינית, שמתבררת או בוועדות משמעת למיניהן, או בבתי הדין לעבודה. ואלה תיקים מאוד אמוציונליים, מאוד קשים, והם תיקים שמטרידים את מערכות, את החברות, ואת הגופים ואת ההנהלות הכי בכירות שקיימות היום.
חשבתי שאם העלאת המודעות והמודעות עלתה, אז כמות התיקים תרד, כי אנשים מודעים, מבינים, זה בסופו של דבר סט חוקים די בסיסי.
קודם כל זה לא בסיסי, דבר שני זה כנראה מנוגד לטבע האנוש, וככל שהתופעה הזאת מתפרסמת בציבור, ככה היא עולה, או עולות כמות התלונות עולה. אנחנו רואים עכשיו לאחרונה יש את המיטו, שהוא בכלל הגביר את המודעות ואת כמות התלונות, שזה באמת, אין לזה גבולות כנראה, ובאות אל היום יום הנהלות עם תלונה שהן בעצם לא יודעות מה לעשות איתה.
את יכולה לתת דוגמה בלציין שם החברה? זאת אומרת, מה הנושא שמטריד את ההנהלות? כי בסופו של דבר, למה?
יש מה שלא הגיע למודעות. אני אתחיל אחרת. כשהחוק הזה נחקק, היה כל נושא איציק מרדכי, כולנו זוכרים אותו. זה היה הקייס הראשון במדינת ישראל, שמערכת המשפט והעיתונות בו זמנית דנו בו. ואיציק שילם בקריירה שלו, קשה מאוד, כי הוא היה אלוף, ואלוף ששמו ותהילתו נישאו למרחקים, והוא שילם תשלום מאוד יקר. חשבת שאחרי שזה יפורסם בעיתונות...
אבל הוא עבר עבירה מאוד חמורה, זאת אומרת...
מאוד חמורה, אני קראתי את הכרעת הדין, הוא עשה שם מעשים נוראים, באמת נוראים. נוראים, הוא ביזה את הבחורה הזאת, אני אתן דוגמה קטנה, הוא לקח את הבחורה, נסע איתה ליער, ניסה לקיים איתה יחסי מין, משהי סירבה, השאיר אותה בפעתי צפת של אותם ימים באחת בלילה סכנת נפשות. זה נורא, כשאתה קורא את הכרעת הדין, אתה באמת מזדעזע. אבל אני אז חשבתי אחרי הכרעת הדין הזו, שלא תהיינה יותר הטרדות מיניות. ואז לדעבוני נקרא לי המקרה השני במדינת ישראל של הטרדה מינית, מסוג אחר. מסוג של שני בעלי תפקידים, שבעל תפקיד אחד באמת בא מהצבא, עם הרוח של הצבא, של לחזר, אני אקרא לזה לחזר אחרי החיילות, שזה לא היה בדיוק חיזור, אלא זה היה באמת ניצול של התפקיד כלפי אותה חיילת שמתגייסת זה עתה, היא בת 18, הוא בן 20 וכמה, הוא רם דרגה, וזו הייתה התייחסות לאורך השנים. והוא הגיע לאותו מקום עבודה עם אותה רוח, ולרוע מזלו הוא מצא אישה בתפקיד מקביל לשלו, שלעני יודעתי עלתה עליו ברמה. ואז הוא ניסה להוריד אותה כלפי ההנהלה בכל מיני דרכים של הטרדה מינית, שאני לא אפרט אותן. עכשיו, היא במקביל גם שמעה תלונות מכל הכפיפות שלה, עליו. אבל היא לא חיברה בין הדברים. עד שיום אחד הוא ניסה לנשק אותה על שפתיה, נשיקה כפייתית, ואז ירד לה הסימון והבינה שהוא מטריד אותה, וכל מה שהוא עשה לה היה הדרדה המינית, ומטריד במקביל גם... את כל הכפיפות שלה. זה היה קייס ראשון במדינת ישראל, היה קשה מאוד. מה קורה? כשיש תלונה להטרדה מינית, הנילון, שזה בדרך כלל גברים, לצערי, בדרך כלל מכחיש, כי הוא לא מבין שמה שהוא עשה עלה כדי הטרדה מינית. אז זה תמיד הכחשה טוטלית. לפעמים הוא מודה במעשה, אבל אומר, אבל לא הייתה בזה משום הטרדה מינית. ניתן לך את המקרה שעכשיו פורסם בבגץ וגם בתקשורת, ניצב ריטמן. ניצב ריטמן לא עשה מעשים שאנחנו קוראים להם הטרדה מינית, הוא רק דיבר. הוא החמיא כאילו לאותה אישה. והוא התייחס למיניות שלה ולא לאישיות שלה. ואז... כשהיא התלוננה, הוא אמר, עשיתי את זה מתוך חביבות, כי אני חביב, כי אני מתייחס אל כולם בחביביות. אמר בית, ואז באמת המשטרה קיבלה את הגרסה שלו, ובא בית משפט עליון וחזר על הגרסה שחלק מנושא ההטרדה המינית זה כבוד האדם. אנחנו שומרים על כבוד האישה. איך נשמור על כבוד האישה? על ידי זה שלא נתייחס למיניות שלה, אלא לאישיות שלה.
אי אפשר לתת מחמאה לבחורה שמופיעה בבגד נאה למשרד? זה יחשב כהטרדה?
לא. אם תחמיא לה ותאמר לה, את נראית יפה היום. אבל אם תאמר לה, איזה חולצה יפה יש לך, החזה שלך נראה מאוד יפה דרך החולצה, זו תהיה באמת הטרדה מינית.
ברור.
או למשל, תאמר לה, היא תופיע, אחד התיקים יש, הופיעה ילדה עם חולצה ועליה כל מיני תנוחות של צבים. אמר לה המורה, אני רוצה להיות אחד הצבים. בית משפט עליון הכריע שזו אכן הטרדה מינית. לא ראויה. אז זו הטרדה מינית שאנחנו, היא לא נגיעות, אין בזה מעשה מיני, אבל יש בזה הטרדה מינית שהיא גם, שהיא במילים וגם היא נחשבת להטרדה מינית, שהיא נכנסת קצת לתוך ההטרדה המינית הסביבתית.
ברור.
כלומר, גם סביבת העבודה צריכה להיות נקייה מההטרדה מינית. אני לא יכולה, לא יכולה להתאסף חבורה של אנשים, להסתכל בכל מיני, נאמר במחשב, בכל מיני תופעות מיניות, ולומר איזה חזה מדהים יש לה או זה, כי זה, זו סביבה לא נעימה לעובדת שעל ידם.
אני מניח שאתם מעבירים הדרכות בארגונים גדולים, ומנסים ללמד ולהסביר.
משתדלים.
ומה אתם מגדלים פתיחות היום? אנשים רוצים ללמוד, רוצים להבין, או זה עובר לאנשים מעל הראש?
מתקשים להכיל את זה, אבל מוכנים לשמוע. בהחלט מתקשים להכיל.
תמרה, באמת מאוד מאוד מעניין, אבל אני רואה שכבר הגענו לפרק זמן מאוד נכבד, אז ברשותך בואו נעצור פה לעכשיו, ואם את יתאפשר, אשמח ששריתי לעוד חלק, ונקליט גם פעם ראשונה בעושים עסקים איתי, נקליט גם פרק ב'. אז תודה רבה, ונתראה בחלק השני של התוכנית שלנו. למאזינים, אלה שרוצים להגיב, להעלות דעות וכו', ניתן לעשות את זה ישירות מולי, האימייל שלי זה גיל, כרוכית או שטרודל בעברית, rosenfeld.tech, אני גם מופיע בפייסבוק וגם בטוויטר, או ניתן ליצור קשר דרך אתר הבית של ranlevy.com. אז תודה רבה ונתראות בפרק השני.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.